שמות. מישהו זוכר לאן הגענו בדיוק? למדיין מראה הסנה, נכון? כן. אז הבא נקרא בפרק ג', פרק ג' פסוק א', ומשה היה רועה. את צאן יתרו, חותנו, כהן מדיין. וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורב. אז לפי זכרונכם, אתם זוכרים שאנחנו למדנו, מה משה הלך לעשות במדיין? כן, אבל למה הוא ישב במדיין? ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. החזרה הכפולה על המילה וישב היא בעלת תוכן. זאת אומרת שהוא קבע את מדיין בתור המושב שלו לכתחילה. אם לא, אם אדם בורח, אז הוא סתם בורח. וישב בארץ מדיין, למענו, מה אומר רש"י? מיעקב אבינו למד שלא נזדמן זיווגו אלא על הבאר. זאת אומרת שהייתה כוונה למשה לעשות במדיין את מה שיעקב עשה בחרן. מה עשה בעצם יעקב בחרן? מה עשה יעקב בחרן? בשביל מה לקח אישה? בשביל מה? בשביל מה הוא לקח אישה והתבסס כלכלית? למה? להקים אומה. כן, מה תוכניתו של משה? להקים אומה. אומה שעניינה יהיה כמובן להוציא אל הפועל את המסורת של אברהם, יצחק ויעקב. מדוע שזה לא יהיה עם ישראל, האומה הזאת? מה? הוא התייאש מהם. כי אנחנו למדנו, כן, שמשה חזר בו מכוונתו הראשונה לגאול את האומה, למרות שהייתה לו כוונה כזאת, נכון? מתי הוא החליט שהוא מזדהה עם עם ישראל? כשהוא ראה איש מצרי מכה איש עברי, אז הוא הקים את ההסתדרות הציונית. אבל הקשיים, הקשיים האובייקטיביים של אופי האומה ייאשו אותו. הוא הרגיש שעם ישראל איננו אותו העם שאיתו אפשר להצליח את ההיסטוריה. מה עם מצרים? אולי מצרים? גם הם התייאש. נכון, מבחינת התרבות, מבחינת הזהות, אבל בוודאי שכן. כן, הרי יש לו ודאי איזושהי, העובדה שהוא הולך דווקא למדיין. מה יש דווקא במדיין מאשר במקום אחר? מדיין הוא מהמשפחה של אברהם אבינו, מבני קטורה. אם כן, הוא הולך לחפש מישהו שנושא בקרבו איזשהו זכר של בית אברהם, ודרך המשפחה הזאת הוא יקים את, כלומר, הוא יוציא אל הפועל את אותה מגמה של גאולת העולם שהוא שמע עליה בצורה עמומה בבית אביו, בשם אברהם אבינו. עד כאן ברור? אם כן, מה נשאר למשה לעשות אחרי שהוא אכן מתחתן עם בת כהן מדיין? להתחיל את העבודה. אבל איך עושים את העבודה הזאת של הקמת אומה? הוא צריך בשביל זה ללמוד קצת יידישקייט, כי הוא הרי לא יודע שום דבר ביהדות. כל מה שהוא יודע זה קצת סיפורים משירי הארס של אמו, אבל תרבותו הבוגרת היא דווקא התרבות המצרית. ולכן בתור בן לתרבות המצרית הוא צריך ללמוד בישיבה מיוחדת שבה יסבירו לו מה זה קצת יהדות, לפחות משהו מהמסורת של אברהם אבינו. כן, בבקשה.
יכול להיות שהוא דווקא הלך את המשפחה הזאת של יתרו?
הוא הלך למדיין. לא ברור אגב שיתרו אישית הוא מדייני. כן, יתרו כתוב בכמה מקומות שהוא היה קייני, וזה מאוד אופייני לעמים קדומים שהם מכניסים בתור משפחת כהונה או משפחת מלוכה מישהו זר. לכן לא במקרה התורה אומרת לא תוכל לשים עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. כן? כי ככה היה מקובל גם היום. כן? שושלת המלכים של אנגליה מקורה מגרמניה. שושלת המלכים של ספרד מקורה מצרפת. כן? זאת אומרת, תמיד יש מישהו זר שהוא המלך. כן.
איך אנחנו יודעים ש...
הוא שמע על זה.
למה הוא?
בגלל התפקיד ההיסטורי המיוחד שלו. זאת אומרת, הוא היה במעמד היסטורי מיוחד שלא היה לשום אדם, שהוא עמד על צומת תרבויות. הוא היה בבת אחת עברי ומצרי, ובידו להחליט אם דרכו תמשיך ההיסטוריה של מצרים בתור המלך הבא, מלך מצרים הבא, או שהוא ימשיך את ההיסטוריה של עם ישראל בתור מלך ישראל הבא. כי הרי הוא יודע על עצמו שני דברים. הוא יודע שהוא מצד אחד הבן המאומץ של פרעה, והוא מעוטד לרשת אותו, והתחיל כבר למלא תפקידים פוליטיים במצרים עצמה לפי רשי. ודבר נוסף, הוא גם יודע שהוא הבן של עמרם, שהוא ראש שבט לוי, שהוא ראש שבטי ישראל, וכן המועמד להיות המנהיג הבא של האומה הישראלית.
פרעה לא היה עוד בן?
עובדה שהוא מאומץ, נכון?
אולי
היו לו
ילדים
מוגמים. אולי. אולי. שמע את זה מאמא שלו. כן? בבקשה. שמע את זה מאמא שלו. ראינו את זה לפני כן. כן, אתם זוכרים, כן, שמשה היה, לפי מה שלמדנו, אני רק מסכם דברים שעד עכשיו עסקנו בהם, משה בן לתרבות גדולה, מצרי, עם מקורות משפחתיים עבריים, והוא מתלבט ביחס להתקדמותה של ההיסטוריה. כן? זה פחות או יותר מה שראינו עד עכשיו. כן. עכשיו הוא לומד בישיבה. הנה כתוב, ומשה היה רואה את צאן יתרו. בעצם מה עושה, מה זה בית הספר של הנביאים? כן? מה למדו בבתי הספר של הנביאים? קודם כל, מראה צאן. כן? ידוע. מדוע הנביאים, בני הנביאים היו עסוקים במיוחד במראה? יש במראה הרבה תכונות חשובות. למשל, רואה מנהיג. זו הגדרה של המנהיג, הוא רואה. אז כן, כושר הנהגה הוא לומד שם. דרכי הפוליטיקה. דבר נוסף שהוא לומד, זה להיות חזק. אי אפשר להיות רואה ולא להיות חזק בגוף. דבר שלישי, הוא מתבודד הרבה. ההתבודדות הזאת מפגישה אותו עם העומקים הפנימיים של נפשו. הוא פוגש את ריבונו של עולם. כן, בבדידות הזאת הוא גם רואה את מי שאמר והיה העולם. הוא מספיק גם לחשוב הרבה, יש לו זמן ללמוד חוכמות. כן, אז בקיצור האדם הזה, לכן הצורה הנוחה ביותר של הפרנסה אצל הנביאים הייתה המראה. אבל זה לא רק מראה סתם, זה הצון של יתרו חותנו כהן מדיין. כלומר, יש אופי כהני למראה הזה, לראייה הזאת, במיוחד אם אנחנו רואים מהו המסלול של המראה. וינהג את הצון אחר המדבר ויבוא אל הר האלוהים חורבה. כלומר, מדריך אותו יתרו, כשאתה רואה את הצון, אל תלך סתם, תלך למקום הנקרא הר האלוהים. כלומר, אנחנו רואים שכבר כל האווירה בבית של יתרו היא אווירה שעניינה לחנך את משה ליסודות רוחניים שחסרים לו. בעצם יתרו הוא זה שמחזיר את משה בתשובה ועושה אותו בהצלחה רבה בסוף לנביא. כן,
למה נקרא
הר האלוהים? אני לא יודע למה נקרא הר האלוהים, אבל זה ברור שאם הוא נקרא הר האלוהים זה קשור לאלוהים. זאת אומרת, הייתה איזושהי ידיעה, ליתרו לפחות, שהמקום הזה הוא בעל משמעות. מה? נכון, הר האלוהים חורב, אני קורא את הפסוק פשוט. הוא יודע שההר הזה הוא משמעותי מבחינה רוחנית. נכון? נו אז מה? נו אז מה? מה? מי אמר לך? עובדה קוראים לזה הר האלוהים. כתוב כאן הר האלוהים. אני לא יודע, כשאני לומד פסוק אני מאמין שהפסוק מתכוון למה שהוא כותב. זה לא מה שכתוב. היה מספיק להגיד לו ויעבור חורב אל הר חורב. למה? מה הצורך כאן לציין את זה שההר הזה הוא הר האלוהים? כן, זה החתן שלו, יש לו רק בנות, נכון? אז דרך משה יתרו ממשיך. הרי מה נאמר פרשת יתרו? אני חותנך יתרו בא אליך, נכון? ורק אחר כך נגע, או כתוב שמה שויבואו משה וזקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוהים. אז רש"י שמה מציין, עד עכשיו משה נתלה ביתרו, מכאן ואילך יתרו נתלה במשה. חל איזשהו מהפך. אנחנו עכשיו בשלב הראשון, שמשה הוא תלמיד של יתרו, ולא ההפך. כן.
למה משה צריך עכשיו בית ספר לרוחניות,
כן, שמה יש לו בית ספר למדעים ותרבות. זה משהו אחר לגמרי. זה עולם שונה לגמרי, העולם המצרי והעולם השמי. בעולם המצרי הוא לומד דברים שדי דומים למה שהתרבות המערבית של ימינו מציעה, מכל מיני בחינות. יש מיסטיקה של כישוף, כן? זה לא דבר האלוהים. יש הבדל גדול, אנחנו נראה את זה אחר כך, כשמשה פונה אל פרעה, שההתמודדות שלו זה עם חרטומי מצרים. חרטומי מצרים יש להם תוכן רוחני שונה לגמרי. יש להם תפיסה כישופית של העולם, צריך ללמוד מהי התפיסה הכישופית הזאת. משה צריך ללמוד מה זה לשמוע את הדיבור, ואת זה הוא לומד במדבר. לא אצל המצרים. ברור? אז את זה יתרו אומר לו, תשמע, אתה למדת הרבה דברים במצרים, אבל יש לי משהו חדש להגיד לך, תהיה רועה אצלי, אתה תלמד. בסדר? לכן אמר כאן, וינהג את הצאן אחר המדבר. עכשיו, כמה זמן משה עשה את זה? לדעתכם. לפי המדרש, במשך 40 שנה הוא עשה את זה. זאת אומרת, אתם רואים פה מה שהולך כאן. במשך 40 שנה, משה מנהיג את הצאן, הוא מביא את הצאן אל הר האלוהים. זה מזכיר לכם משהו? זה בדיוק מה שהוא עשה אחר כך גם כן. במשך 40 שנה נהג צאן אחר והביא אותו גם כן אל הר האלוהים. זאת אומרת, כאן זה מה שנקרא תרגיל על יבש.
ממש.
נכון? בדיוק. כן, הוא צריך לעבור את זה, אתה צודק. אני אומר, אבל מבחינת עם ישראל, עדיין משה לא עושה להם כלום. אבל משה מכין את הכל, כן? כל המסלול הוא הכין מראש. מביא אותם אל הר האלוהים חורבה. בסדר? כן.
בעצם, יתרו משהו ללמד
אותו
יהדות?
יהדות, אפשר לומר, יידישקייט. אבל זה לא יהדות שלנו. זה המסורת הנבואית שיש בבית אברהם. אברהם אבינו היה אדם גדול, אדם ענק. בוודאי שכל הצאצאים שלו הושפעו מן האישיות הזאת. כתוב, ולבני הפילגשים אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות. כן? זאת אומרת, הוא נתן להם משהו רוחני. הגמרא אומרת, מה זה המתנות האלה? זה דברים רוחניים שהוא נתן להם. מה? גם לישמעאל, בוודאי. מה, אתה רואה את הכוח של ישמעאל עד עצם היום הזה? כן? זה לא סתם. מאיפה זה בא להם? יתרו ממדיין. הוא ממדיין. מדיין הם מבני קטורה, אשתו של אברהם אבינו. מדיין זה בן של אברהם, נכון? כלומר, יש פה, לכן משה לא במקרה הולך דווקא לשם. מדיין זה הבכור של קטורה. כן? אז משה שואל את עצמו, נו, מה יש בה במדיין שם? לא במקרה, כשישראל כבשו את ארץ האמורי, אז מלך מואב התייעץ עם זקני מדיין, מה לעשות? אומר רש"י, למה הם יעצו עם זקני מדיין? אמרו, המלך של אלה במדיין נתגדל. אז אם הוא נתגדל במדיין, סימן שהם יודעים מי הוא. אז איך להתמודד איתו הם יודעים. בסדר? אז כן, מדיין זה לא דבר פשוט. מדיין זה תרבות מפתה ביותר. זה כבר לא מצרים. מצרים התקלקלה מבחינה מוסרית. עם ישראל גם כן יידרדר מבחינה חברתית. אז לא נותר אלא לחפש מישהו שנושא עדיין בקרבו את התרבות הטהורה של אברהם. הוא חושב למצוא את זה במדיין. אפשר לומר, זה מין ציונות מיואשת שיש למשה. בהתחלה ניסה את מצרים, אבל ראה שהתרבות הגדולה הזאת מצרים השחיתה את דרכה, אז הוא נהיה ציוני בעד עם ישראל, אחר כך התייאש מעם ישראל, אז הוא מחפש לעצמו עם אחר מהמשפחה של אברהם להיות הציוני שלו. יש נטייה כזאת הרבה פעמים בעם ישראל גם כן, כן? להיות הציוני של אומה אחרת. אז אותו דבר יש פה.
בתוך 40 שנה, אם הוא באמת מתכוון להקים עם, הוא כבר היה צריך לזה
יכול להיות שיש. מה? שתי ילדים, זה לא מראה
לאיזשהם פרוצציות לפתח...
מי אמר שזה רק דרך הילדים שלו? הוא רוצה אולי להניג את כל האנושות. הוא לוקח את הצון. הצון זה הרבה. כמו למשל, למשל, שואלים בחזל, כמה צון היה ליעקב אבינו? זה כמה צון היה לו? 60 ריבו. ככה אומרים חזל. 60 ריבו צון? מה עושים עם זה? כן? מה?
מה המקור?
כי הצון זה עם ישראל, אבל אתם צוני, צון מראיתי, אדם אתם, נאום השם.
לא, של יעקב.
נו, זה מה שאני אומר.
כתוב את זה בפסוק?
לא, זה לא כתוב. אבל אני מזוויח. ודאי שזה מדרש. כן? השאלה, המדרש לא חייב להגיד גם באמת היסטורית. השאלה מה המדרש רוצה לומר בזה שהוא אומר את זה. כן? שהנהגת הצון של יעקב אבינו, זה בעצם התרגול שלו לקראת עם ישראל. כן. לא, הוא היה צריך... אתה אומר 40 שנה נוספים? באמת שאלה גדולה. הרי למה משה מת בסוף? בגלל עם ישראל, נכון?
לא,
כבר זה עם ישראל אשם במותו של משה. אז בשעה שמשה הולך למות, כמה דקות לפני מותו, מה הוא צריך לחשוב על עם ישראל? לא צריך לסמפת מי יודע מה, נכון? ודווקא שם הוא מברך אותם, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. מסביר האור החיים, דווקא זה שהוא ברך אותם דווקא לפני מותו, בשעה שצריכה להיות מורגשת במיוחד תינה כלפיהם, כי על בגללה הוא מת, דווקא הוא מברך אותם. בזה נעשה איש האלוהים. לכן רק שם כתוב משה איש האלוהים. גם בי התענף השם בגללכם למור, גם אתה לא תבוא שם. הגיע הזמן להיכנס לארץ, ואסור לו... מה? היה צריך למור? לא, אם הם לא היו גורמים לו את ממריבה, אז הוא נכנס לארץ, היה חי יותר זמן. אבל בגללם. כתוב בגללכם, מה אתה רוצה? זה שחור על גבי לבן, כתוב בתורה. גם בי התענף השם, בגללכם. טוב, בסדר, תעזבו את זה עכשיו. בסדר? כן. מה? יש לך תורה, זה כתוב, לא? אתה בטוח? תקרא בבקשה, הוא בני כתורה. אתה עושה טעיתי, בסדר, אז הוא לא בכור. בסדר, כן. בסדר. פסוק ב', פסוק ב', אחרי 40 שנה, לא יודע, 40 שנה או 20 שנה, יש גם מדרש שאומר רק 20 שנה, וירא מלאך השם אליו ולבת אש מתוך הסנה. ויער, והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו הוקל. נדלג על הפסוקים האלה בינתיים, ונגיע לפסוק זין. ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים. כאן הבן שואל, מה, אנחנו לא יודעים שהעם נמצא במצרים? אנחנו יודעים שעם ישראל נמצא במצרים. יפה, הוא בא להגיד, מי זה עמי? זה מי שבמצרים ולא מי שחשבת. כלומר, כדי שהוא בא להתקן, הרי אנחנו כבר למדנו את הדברים האלה, לא? כן? למדנו? לא? 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 כלומר, כדי שהוא בא לתקן את הטעות של משה. הוא אומר לו, עמי זה מי שבמצרים, לא מדיין. לא מה שחשבת. אבל אז הייתה קושיה למשה נגד זה. מה הסיבה שגרמה למשה לחשוב שעם ישראל הוא לא העם? הוא לא מוצרי. אומר, לא, לא, זה אשר במצרים. עוני עמי, אין עני אלא בדעת, זה בגלל שבמצרים. זה מצרים שעשתה להם את זה. זה לא מעצמם. לכן איך אנחנו אומרים בפרשת כי תבוא, במקרא ביקורים, ויראו אותנו המצרים, ויענונו. כן, מה זה ויראו אותנו? בעברית אומרים, ויראו לנו. ויראו אותנו, עשו אותנו רעים. מה? תלוי לפרט, לא לכלל. נכון. ולכן, ויראו אותנו המצרים, היותנו במצרים, זה מה שעשה אותנו רעים. תוציא אותי ממצרים, תראה שאני אהיה בסדר. זה טענה לא פשוטה, כן? כי טענה כזאת מצאנו גם אצל הקושים בארצות הברית במאה ה-19. הם אמרו, נכון שהחברה הקושית היא חברה רעה, וזאת הייתה הטענה של הלבנים שהיו בעד העבדות. אמרו, אנשים רעים כל כך, צריך להשאיר אותם עבדים. והקושים טענו, אנחנו רעים בגלל שאנחנו עבדים, אבל תשחררו אותנו, אתם תראו שאנחנו נהיה החברה האידיאלית ביותר על פני כדור הארץ. והם פיתחו איזה מין שאיפה כזאת, כן? איזה מין הזדהות עם ישראל, הקושים אז, כן? כל השירים שלהם, שירי השחרור, היו הזדהות עם ישראל שבמצרים. ואמרו, הנה, כשם שכשישראל יצאו ממצרים התבררו כצדיקים, תוציאו אותנו גם כן מן העבדות האמריקאית, תראו שאנחנו נהיה צדיקים. ושחררו אותם, והם לא הוכיחו את עצמם בתור החברה הטובה ביותר על פני כדור הארץ. לכן, זאת טענה שמשה יכל להתלבט בה. אלמלא שדבר השם נגלה אליו אומר לו, תוציא אותם ממצרים, יהיו טובים, יכול להיות שהוא לא היה עושה את זה. כן.
זה היה רק עד היום הזה.
כן. מי?
פרקן.
מי זה?
לואיס חרחן.
כן, נו. כן, כן, משהו כזה. שם בני ישראל. טוב, בסדר. אז זה משהו מעין זה. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך, הם באמת לא רעים מכוח עצמם, אלא מכוח החברה שבתוכה הם חיים. עוני עמי אשר במצרים, ולכן אתה צריך עכשיו להוציא אותם. עכשיו תראו מה? כן,
הוא עדיין לא למד לסמוך על ישראל. הוא מדברים שם, הוא מנסה להכין אותם לקראת בלגן שיהיה אחרם אותו.
כי באמת יהיה,
הם יאבדו את המוסריות.
לא, יהיה רע, הם יהיו רעים, אבל משה כבר למד לסמוך עליהם. למרות שהם יהיו רעים, הם העם אשר השם בחר בהם.
בגלל שקיבלו את הראשים,
בגלל זה הם מתבטאו. מה? לא, כי יש בהם סגולה כזאת שלמרות כל הנפילות הם יצאו מזה. כן? זה כבר. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה לא מצרים, זה לא מדיין, זה ישראל. עכשיו, כדי להכין אותו לדבר הזה, נאמר בפסוק ו', פסוק שלפני כן, והיה אומר, אנוכי אלוהי אביך. זה מפתיע, הקדוש ברוך הוא לא קורא לעצמו אלוהי אביך. זה כלומר אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. הוא באמת ככה אומר, אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. מה הצורך באלוהי אביך הזה? חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו בקול של עמרם אביו. דיבר איתו בקול של עמרם. מוזר. למה שלא ידבר איתו בקול, לא משנה של מי, או בקול, בלי קול בכלל, יגיד לו, בוקר טוב, קוראים לי אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. יש פה חשיבות גדולה מבחינה פדגוגית להבין שכל אדם ואדם יש לו חוט שלו שקושר אותו אישית לאלוהי אברהם, יצחק ויעקב. כלומר, הביטוי אלוהי אברהם, יצחק ויעקב הוא ביטוי כללי, קולקטיבי. זה האומה שאליה אני שייך, אלוהי האומה. אבל איך אני אישית קשור לגורל ההיסטורי הזה? דרך האבא שלי. כן? מה אתה אומר? נכון. הוא הכיר את אמרם. למה? גם כאביב. מה? מהבית. באמת, לא למדתם? למדנו את זה. לכן אני הניקה אותו, ואז הוא גדל, ואז היא הביאה אותו. אז הוא ידע מי הוא. נכון? למדנו את זה, מה אתה רוצה מחים שלי? לא למדנו את זה, אני לא צריך לחזור על דברים שלמדנו. עכשיו, אם כן, זאת אומרת, זה מאוד חשוב כשבאים לחנך אנשים ליהדות למשל, לדעת לטפח את החוט האישי שקושר אותה, את האדם הזה ליהדות. למשל, יש אדם שאצלו כל הקשר שלו לעם ישראל זה ביתר ירושלים. זה מה זה הגאווה היהודית שלו, זה הכלל ישראל שלו. בשביל זה הוא הולך לכותל להתפלל, כדי שביתר תנצח. כן? יום אחד אתה בא ואתה אומר לו, תראה מה? זה אסור לשחק בשבת, וזה חילול שבת, וזה לא שווה כלום, וזה שטויות כדורגל. לא, גמרנו. לא מעניין אותו שום דבר מכאן ואילך. לא מעניין אותו לא גמרה, ולא תפילין, ולא כלום. אז נכון, אז לפעמים הקול של אבא שלי, זה רק בשבילי זה בעל משמעות. אבל בשבילי זה בעל משמעות. אז לא להרוס את זה. כן, מה אתה אומר? כן, להגיד לו, אלוהי אביך. זאת אומרת, אלוהי אביך ולא אלוהי... בדיוק, בדיוק. כן, בדיוק. אפשר דווקא להגיד הקיצה, אבל זה כדי להחזיר אותו למסלול. אלוהי אביך דווקא. ומתוך כך אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. כן. אבותינו, כן. אבותינו זה אבותיי עד אברהם, יצחק ויעקב. כן. רחוק מדי. רחוק מדי. זה כללי. יעקב הוא אב, הוא לא מהשבט, הוא לא מהשבט שלי. לא, זה כבר לא סבא, זה אבות וזה בנים. כן, מייסדי האומה, זה ענקי, זה גדול מדי בשבילי, רחוק. כן.
למה לא כתוב, לא יעברם אחד
יעקב,
ולא
יעברם, לא יצחק? למה שלוש פעמים אלוהים? כן. טוב, זה נושא רחב יותר, מה? בבראשית למדנו את זה. בענייני התפילה גם. אם אתה תשמע את מה שיש לאברהם אבינו לספר לך על אלוהים, ואחרי זה אתה הולך לשמוע מה שיש ליצחק לספר לך על אלוהים, אתה תחשוב שזה שני אלוהים שונים. ורק הנבואה מגלה לך שאלוהי אברהם הוא בעצמו אלוהי יצחק, והוא בעצמו אלוהי יעקב. כי זה תפיסות שונות של האלוהות. בסדר? ויסתר משה פניו כי ירא מאבית אל האלוהים. עכשיו תראו, יש... החלטה פה, וירד להצילו, פסוק ח', כן? פסוק ח', וירד להצילו מיד מצרים, לעלותו מן הארץ ההיא, אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, אל מקום הכנעני והחיתי, והאמורי והפריזי, והחיבי והיבוסי. ועתה, הנה צעקת בני ישראל באה אליי, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם, ועתה, לך, כלומר לך, וישלחך אל פרעו, והוציא את עמי בני ישראל ממצרים. זה פה כרעם ביום בהיר. מטילים על משה כאן שתי שליחויות. האחת ללכת לפרעה, השנייה ללכת לבני ישראל. עכשיו, מי שצריך ללכת לפרעה, בהגדרה איננו מצרי. אם הוא בא להילחם בפרעה, אז הוא מציב את עצמו, כי מי שאינו מצרי, הוא בא לתבוע משהו ממצרים. אם הוא הולך לבני ישראל, בהגדרה, הוא איננו עברי, הוא מישהו שבא מבחוץ לעשות משהו למען עם ישראל.
עכשיו,
הקדוש ברוך הוא אומר לו, מדייני אתה לא, אבל אתה עכשיו צריך ללכת לפרעה וללכת לבני ישראל. מה התגובה של משה? מה אתם הייתם מגיבים במקומו? תגיד לי מי אני קודם כל, נכון? ויאמר משה אל האלוהים, מי אנוכי? למה? מה פה השאלה? כי אלך אל פרעה וכי הוציא בני ישראל מארץ מצרים. אתה אומר לי פה שני דברים שדורשים ממני, קודם כל שתגדיר מי אני. מובן? כן, אבל אתה אומר לי עכשיו ללכת לבני ישראל, כי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אני חייב להיות גוי כדי להוציא את ישראל ממצרים. כן? למשל, מי הוציא את ישראל מאירופה? אדם שבא מן התרבות החיצונית. יידיש הוא לא יודע, גרמנית הוא יודע. לקרוא עיתונים בצרפתית על פרשת דרייפוס הוא יודע. אבל הוא לא מבפנים. מובן? אז יש לו קושי. מה? כן, אבל הוא יהודי מבחינה ביולוגית, מה הזהות שלו? זה בדיוק מה שהוא שואל. מי אנוכי? תגיד לי. מה? כן. אבל אתה שולח אותי לפרעה עכשיו. לא, אבל תראה, למשל, אבל הוא הרגיש כבר ניתוק מנמרוד. אבל תראו, למשל, כשהוא אומר בפרק ד', בפרק ד' פסוק א', ויען משה ויומר, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך השם. למה הם יאמרו דבר כזה? למה יאמרו לא נראה אליך השם? יפה, זאת אומרת, לא בגלל שהם לא מאמינים בנבואה ולא בגלל שהם אינם מאמינים בגאולה, שהרי את הגאולה הם מבקשים, הם מבקשים להיגאל ממצרים. לכן לא ייתכן שהם יאמרו למשה אנחנו לא מעוניינים להיגאל. גם נביאים, הם מכירים נביאים, יש להם נביא אצלם. מי הנביא שנמצא אצל ישראל באותו זמן? אהרון. כן? איך אני יודע שאהרון היה נביא?
אהרון אחרי היה נביא.
לא, אבל יהיה נביא חבר. מי אומר שכבר אז הוא היה נביא? זה כתוב בספר שמואל. כן? כתוב בספר שמואל. מה? לא, בספר שמואל, בנבואה הראשונה של שמואל הנביא, כן, השם שולח נבואה לאלי הכהן דרך שמואל, ואומר לו, הנגלו נגליתי אל בית אביך בארץ מצרים. מי זה בית אביך של אלי? זה אהרון הכהן. נגלו נגליתי אל בית אביך בארץ מצרים. אם כן, יש נביא בתוכם, ואם כן, הם מאמינים בנבואה. אז למה הם אינם מאמינים למשה, לפי התיאוריה של משה? משה אומר, הם לא יאמינו לי, כי יאמרו, לא נראה אליך, אל אדם כמוך, שאפילו יידיש לא יודע, ואתה בא ואומר שאתה נשלחת אלינו כדי לבצע את התוכנית שאבותינו בבית המדרש סיפרו לנו עליה. אם מישהו צריך לגאול, זה מישהו מתוך בית המדרש. רב לפחות, הוא צריך להיות המשיח. כן? איזה משהו שנראה הדור עם זקן. עכשיו שהם לא יאמינו לו. עכשיו, על זה אנחנו רואים בהמשך שמשה קיבל צרעת, נכון? נצטרע על זה שהוא חשב שעם ישראל לא יאמינו לו. אז הנציב וולוז'ין אומר, כשהתחילה הציונות, בזמן חובבי ציון, היו כאלה שאמרו, מה, כמה חילונים יוציאו אותנו מאירופה? אז אומר להם, הנציב, משה נענש על זה שהוא חשב שבני ישראל לא יאמינו לו בגלל זה. אז ודאי שאין לקבוע לקדוש ברוך הוא איך לגאול. אבל פה יש גם עוד היגיון. אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, לכן משה צריך לבוא מבחוץ. בסדר? זאת אפילו הסיבה, אומר המהר"ל, שבגללה משה נשא גויה. כן? אשתו של משה היא לא יהודיה. זה לא דוגמה טובה כל כך בתור מנהיג, נכון? הוא אומר פשוט, המהר"ל, מכיוון שמשה הוא שקול כנגד כל ישראל, אם הוא יתחתן עם אישה אחת מישראל, אז זה אומר שמשה שייך למשפחה מסוימת, לסוג מסוים של יהודי. אז אוטומטית הוא התנתק מכל השאר, כי הוא שייך לאינטרסים מסוימים של קבוצה אנושית נתונה. לכן הוא צריך דווקא לבוא מבחוץ, אשתו אינה מישראל, ולכן הוא יכול להיות שקול כנגד כל ישראל. כן? אז תגיד לי, למה, אם זה נכון מה שאתה אומר, אז למה כשזמרי אומר למשה, בת יתרו, מי תירא לך, משה התחיל לבכות? לפי חז"ל. חז"ל אומרים שמשה בכה. למה? בגלל שהוא שאל אותו, בת יתרו, מי התירה לך? אם התשובה היא, בגלל שהיא התגיירה, אז מה הבעיה? מה, זמרי? משה כהן? אחר כך. נכון? בקיצור, זה לא ככה. גם המהר"ל יודע את חז"ל, אל תדע. המהר"ל אומר מה שאני אומר. מילא אם זה היה אני, מילא, אבל המהר"ל, איך אפשר לחלוק על המהר"ל? מותר לנו לחלוק על גדולי ישראל, חלילה. טוב, מה? התשובה היא בגלל שהוא שקול כנגד כל ישראל. אז יש לו תפקיד של גואל. אבל, אז השאלה, משה שאל את עצמו, אבל זה לא קשור לנושא עכשיו, האם זמרי הוא גם כן לא גואל? לא, אולי גם זמרי הוא שייך לזה. אבל זה כשנגיע לפרשת פנחס, אנחנו נדון בזה, בסדר? עכשיו, כן, מה שאלו? כן, כן, ודאי, גם המשיח, הוא גדל ברומי, הוא גדל ברומי, ודאי. כן, עכשיו, מה התשובה של הקדוש ברוך הוא לשאלה מי אנוכי? כן, פסוק י' א', אני חוזר, ג' י' א', ויאמר משה אל האלוהים, מי אנוכי? כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים. ויאמר, כי א' אהיה עמך, שתיים, וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך. וואו, אז מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? יש לך עכשיו שליחות כפולה. מי שולח את משה עכשיו? אהיה או אנוכי?
שניהם,
נכון? כתוב, כי אהיה עמך. מי זה אהיה? זה הקדוש ברוך הוא, שמו אהיה. אז יש לך פה עכשיו שתי משימות, אחת אהיה עמך, שתיים אנוכי שלחתיך. כשאתה הולך לפרעו השולח אותך הוא אהיה, כשאתה הולך לבני ישראל השולח אותך הוא אנוכי. מי זה אנוכי? מי שנותן מצוות, כן? אנוכי שלחתיך והוציאך את עמי מצרים, תעבדו את האלוהים על ההר הזה. אז אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים, אומר רש"י, כדאית היא הוצאתי אתכם שתקבלו גזרותיי. מה אתה אומר? מה מבין?
זה מה שדבר על העם, כאילו
אנוכי, כן. יש כבר שני נאומים של משה, נאום פנימי, נאום חיצוני. כשהוא מדבר עם הציבור שלו הוא מדבר בשם אנוכי, כשהוא מדבר על מאבק מטה היסטורי עם אומות העולם זה אהיה ששולח אותו. כי אהיה עמך וזה לך עוד, כי אנוכי שלחתיך והוציאך את המצרים ועבדו נתן על הער הזה. אז בינתיים משה נשלח על ידי אהיה, נכון? בסדר. מה? אבל כתוב כאן עמך. אולי, לא יודע, דרש. אני משתדל להיות פלא. פסוק י' ג' ויאמר משה אל האלוהים. אתם תראו שמשה לא הבין את מה שהסברתי עכשיו, לכן הוא שואל את השאלה שהוא שואל, כן? אם הוא היה מבין את מה שהסברנו עכשיו, אז הוא היה מבין שהוא כבר קיבל תשובה בפסוק הזה. לא, אבל כיוון שהוא לא הבין, הוא עכשיו שואל עוד פעם. ויאמר משה אל האלוהים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם. אתם רואים, כשהוא מדבר עם בני ישראל משה גם קורא לעצמו אנוכי. מעניין. אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי עליהם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם. ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? אמרתי לך כבר, אהיה אשר אהיה, נכון? ויאמר אלוהים אל משה. מה? יפה. נגיד ככה, אתם רואים קודם כל את החשיבות של ידיעת השם. זה חשוב מאוד. כלומר, בתרבות של בני ישראל, מי שלא יודע את השם לא יודע כלום. לכאורה, משה יכל להמציא כל שם. מה משה יכל להגיד? תאוס שלח אותי. נכון? יכל להגיד גוד, או דאוס, או אללה. לא משנה, יכל להמציא איזושהי מילה. צ'יפופו, כן? מה זה משנה? תגיד מה שאתה רוצה, הרי מלא מדובר באינסוף. תגיד טאו, לא משנה מה, תגיד משהו, שלחני עליכם. אבל רואים שמשה יש לו, יודע מה הולך בתוך עם ישראל, שאצל בני עבר, בני שם, ידיעת האלוהות היא ידיעת שמו. לכן איך נאמר בספר תהילים? אסגבהו כי ידע שמי. אתה לא יודע את השם, אתה לא יודע כלום. לכן משה שואל, ואמרו לי, מה שמו, מה אומר אליהם? אבל בואו נעמיק יותר. מהו השם של הקדוש ברוך הוא באמת? יתקרבכה, אלוהים, צבאות, אדוני, שדי, אל, יה. יש הרבה, נכון? גם, אלוהים גם נקרא, נכון? יש הרבה שמות לקדוש ברוך הוא. אז מה פירוש השאלה, מה שמו? השאלה היא, באיזה שם אתה גואל אותם? כלומר, האם הגאולה שאתה שולח אותי אליה היא גאולה דרך מידת הדין ואז יהיה קשה? האם זה גאולה דרך הרחמים במידת הרחמים אז יהיה קל? וכדומה. כלומר, מהו האופי של המאורעות שאני הולך עכשיו לחולל? נכון?
מה?
כי לפני שאתה נכנס לאיזשהו מסלול אתה רוצה לדעת מה יהיה.
הדבר השם שהם חושבים זה רק להיגאל.
לא כל כך פשוט. לפעמים, אם להיגאל בתנאים קשים, אולי לא כדאי. מה? הוא לא יודע. אבל תראו, ויאמר, פסוק תדבב, ויאמר עוד אלוהים אל משה, כתאמר על בני ישראל, יוד כאביו כאלוהי אבותיכם שלח אותי. אז עכשיו אם כן, זה מידת הדין או מידת הרחמים? רחמים. אז יהיה קל או קשה? יהיה קל. תסתכלו בבקשה בסוף פרשת שמות בפרק ה פסוק כף ב, אחרי שהתחילו הקשיים. וישוב משה אל יוד כבב כב ויומר אדוני, א' דלת נון יוד. מה קורה פה? אני, אמרת לי שזה יהיה קל, אמרת לי שזה יהיה שם הוויה, בסוף זה נהיה קשה, מדת הדין. למה הרי אותה, למה זה? למה זה שלחתני? מה אכפת לך שהוא מרע? כי זה סותר את מה שאמרת בהתחלה. ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרה לעם הזה. אם היית אומר לי שם אחר, לא הייתי בא בטענות, אבל אמרת לי שזה יהיה מידת הרחמים. בשם שאמרת לי אז. כן? הרה לעם הזה, ואתה לא הצלת את עמך. פה הקושיה של משה. כן? הוא יודע, הוא נביא.
זה לא השם, לא של מידת הרחמים, לא של מידת הרחמים.
מה? מי? למה? הוויה, י' כ' ו' כ'. לא, אבל בפסוק תדבר כה תאמר אל בני ישראל השם אלוהי אבותיכם, שם הוויה, פסוק תדבר. אני קורא, דילקתי על פסוק י' ד', בסדר? לא במקרה, יש לי סיבה. כן, אבל קודם כל מה שהוא אומר לבני ישראל זה השם אלוהי אבותיכם, אז זה י' כ' ו' כ'. לכן הוא אומר, אם כך מאז בעתיד פרעה לדבר בשמך הרה לעם הזה. יש פה סתירה, איך מידת הרחמים נהפכה למידת הדין. פרק ו' פסוק ב', וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם. כלומר לא הבנת כלום, אומר לו הקדוש ברוך הוא. חשבת שכשאני אומר השם זה רק רחמים, כשאני אומר אלוהים זה רק דין. לא הבנת שאלוהים הוא השם, ואז אתה צריך שיעור שלם כדי להבין מה זה ייחוד המידות. וזה תחילת פרשת וירא. בסדר? כן.
איך אני בא אל מצרים, איך אני בא אל ישראל?
הוא אמר לו, אנוכי ואהיה. זה כבר הוא פתר את הבעיה הזאת.
אבל הוא כן מבין, אז זה... אני אמרתי להם, אלוהי אבותיכם. לא אלוהי אבותיי, אלוהי אבותיכם.
נכון. כלומר, אני לא... אני בקי חיצוני, זה נכון, בסדר, אז הבנתי. אז משה אומר את זה, אני הבנתי. עכשיו, מה אני אגיד להם? באיזה שם, בדיוק?
אבל הוא כן הבין את התשובה
של... לא, אבל הוא לא הבין, אהיה אשר אהיה. אהיה אשר אהיה, הוא לא הבין. ואז הוא מבין את זה פסוק י' ד' שדילקתי עליו. בסדר? אגב, ואמרו לי מה שמו, אני חוזר פה לפסוק י' ג', ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. יש פה רמז מעניין שהבעל התורים הביא אותו בסופי תיבות. לי מה שמו מה, מה הראשי תיבות, סופי תיבות, סליחה, יוד כה ואף כה. לי מה שמו מה, מה אומר עליהם, זה יוד כה ואף כה. זה לפי הכלל שאלת חכם חצי תשובה. כלומר בשאלה של משה מונחת כבר התשובה. כן, זאת אומרת שמשה יש לו רגישות נכונה, הוא יודע לשאול מה הבן הגרוע ביותר בהגדה של פסח? שאינו יודע לשאול. משה, להפך מזה, הוא מי שיודע לשאול. אז הוא ראוי להישלח. כן? עכשיו תראו. ויאמר אלוהים אל משה, פסוק י' ד', אהיה אשר אהיה. ויאמר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. עכשיו אני רוצה להבין משהו. מה פירוש המילים בעברית אהיה אשר אהיה? יש משהו דומה בשפה העברית, כן? יש שיר כזה, ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה, נכון? אז זה אומר יהיה מה שיהיה, מה זה אומר? זה לא משנה, כן? יהיה מה שיהיה, מה זה משנה? מה שלא יהיה, נקבל, כן? אז גם כן, אהיה אשר אהיה, מה התשובה של הקדוש ברוך הוא למשה? מה זה משנה לך? אהיה אשר אהיה. מה? זה בלי דיפרנציאציה. הכל טוב. כן. ולכן חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, רצונך לדעת כיצד אני נקרא? לפי מעשי אני נקרא. כשאני דן את העולם אני נקרא אלוהים, כשאני מרחם אני נקרא השם, וכשאני מבטיח אני נקרא שדי, וכשאני עושה ככה, נכון? זאת אומרת ש... מה? מה אתה אומר? מה? לכן, אם בני ישראל ישאלו מי השולח, תגיד אהיה. נכון, באיזה מידה, אבל מהי המידה השולחת? הוויה. כלומר, כל המידות כולם הם ספציפיזציה, כן? זה התייחדות של כוונה כוללת בנקודה ספציפית. ורחמים זה ספציפיקציה של כוונה כוללת. יפה. זאת אומרת, שם אהיה אשר אהיה זה הכללי ביותר. זה בעצם כאילו לא שם. והלא שם הזה מקבל כל מיני התגוונויות. בסדר? זה מה שכתוב כאן. נכון? מה? מיוחד שם הוויה שהוא כולל.
שם...
לכן לא הוגים אותו. לכן הוא עתידי. הוא יתגלה רק בעתיד. כן. מה? בבקשה, דבר. אל תחת.
אמרנו במול פרעה הוא מוכיח את עצמו בשם אהיה.
כן.
מול העם כאנוכי.
נכון.
עכשיו אתה משנה את זה. אתה אומר מול העם בתור אהיה. אז מה
אנחנו מסתירה? נכון. כלומר, אף על פי שהעם שומע את דבר השם בתור מצוות, צריך לדעת שיש לו תפקיד היסטורי כלפי האומות. זה אהיה. כלומר, למה הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים? כי יש לו גם תוכנית כלפי כל העולם. לכן, אהיה שלך אני עליכם. כן.
אבל אהיה זה גם כאילו מוצא של אהיה, זה
בעתיד. נכון.
למה זה מותר להגיד?
למה זה מותר להגיד? כי זה כל כך נעלם שזה כבר לא משנה. כן. אבל אם תשים לב, זה אותו שם. מישהו אומר, למשל, אשמור. מה אני אומר עליו? הוא ישמור, נכון? אני אשמור, הוא ישמור. אם השם אומר אהיה, מה אנחנו נאמר עליו? הוא יהיה, נכון? אז מה זה שם הוויה? זה צורת הנסתר של הנוכח, של המדבר שלו, נכון? על רק אנחנו אומרים יהיה, אלא מוסיפים את היוד השנייה, מעריכים לבב, כן? כדרך הדקדוק העברי שלפעמים הופך יוד לבב. אבל יוד כבבקה זה בעצם כאילו יהיה. רק שבינתיים בעולם הזה זה לא שלם עדיין. אי אפשר להגיד לקדוש ברוך הוא לגמרי יהיה. אז את היוד הזאת אנחנו הופכים לבב הובית. אבל לעתיד לבוא, והיה ביום ההוא,
יהיה.
יהיה. נכון? נכון. כן.
למה כתוב,
אהיה
אשר
יהיה? מה? והסברנו. כן, מה שלא יהיה. אהיה אשר יהיה. כלומר, אהיה מה שמתהווה במציאות. כן, כלומר, כשאני דן את העולם, נקרא אלוהים. כשאני מרחם, נקרא השם. כן. מי אמר שככה מכוונים? זה כתוב בסידור. אבל הרשב"ם לא חייב לדעת את מה שכתוב בסידור. הרשב"ם אומר את מה שאני אמרתי. בסדר. חבל, צריך לספק לו סידור. כן. מי שמתערב בהיסטוריה. אהיה זה מי שמתערב בהיסטוריה. לכן רש"י שם מביא, אהיה עמם בגלות זו, אשר אהיה יהיה עמם בגלות אחרת. זאת אומרת, בהתמודדות הפוליטית עם אומות העולם, הקדוש ברוך הוא נקרא אהיה. כן. אהיה בגמטריה, כמה? כפול אהיה. גמטריה אמת. מעניין. טוב, כן, אהיה כפול אהיה, זה אמת. עכשיו בואו נחזור קצת אחורה, בפרק ג' פסוק ב', וירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה, וירא, והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. ויאמר משה, אסור אנה ואראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? כלומר, מה הוא הסנה בעצם? למה הקדוש ברוך הוא מופיע בסנה שם? מי זה הסנה? עם ישראל הוא הסנה, נכון? מה זה הבערה של הסנה? זה הסבל שעם ישראל סובל במצרים. אז זאת אומרת ש משה ראה את זה כבר, שמרחוק הוא רואה שיש סנה, כלומר הוא רואה את עם ישראל, והוא רואה את האש העושה צרות לעם ישראל. אבל מה הוא לא מבין? אם הסנה איננו אוכל, אז מה מזין את האש? אש צריכה הזנה מאיזשהו חומר בערה. חומר הבערה הוא הסנה, אבל הסנה איננו אוכל. הסימן שיש חומר בערה אחר שמזין את הסנה, שמזין את האש. עכשיו, משה איננו מבין מה יש שם. אנחנו יודעים מן הפסוק וירא מלאך השם אליו בלבת אש, אבל משה לא יודע. אז הוא רואה שעם ישראל סובל, הוא רואה שיש צרות והצרות לא מחלות, אז מה נותן כוח למצרים לחלות את ישראל? כלומר, להמשיך להרע. אז הוא אומר, כן,
הכוח הפנימי של ישראל לא יכול להיות שממשיך לתת כוח לאש?
אז צריך להיות שמשהו מן הסנה ילך לאיבוד, יישרף. משהו שילך, שקצת יתמעט, ולא מתמעט. לכן הוא אומר לו, ויאמר אנוכי אלוהי אביך, מלאך השם בלבת אש. זה מה שמשה לא ראה מרחוק ונתגלה לו מקרוב. אז מי נותן כוח למצרים להרע לישראל? הקדוש ברוך הוא. כביכול השכינה שוכנת במצרים ומשתמשת במצרים כדי להרע לישראל. מובן? מה? זה מה שכתוב. למה? פשוט מאוד. כי מצרים זאת התרבות האנושית הגדולה ביותר באותם הימים, והקדוש ברוך הוא שוכן באדם כדי להוציא את ישראל משם אולי, אבל בינתיים זה מצרים שהוא הכלי.
למה להרע
לישראל? כדי ליצור את האומה הזאת. כן? וזה מה שכתוב כאן, תראו, סליחה, בפסוק ז', ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מכאוביו. מה זה ידעתי את מכאוביו? לי כואב כשכואב להם בכל צרת העם.
אבל הם כאילו אשמים.
הם לא אשמים. לפי זה הם לא אשמים.
אם כן, הם לא אשמים.
הם לא, אז הם לא אשמים.
איך אנחנו אומרים שלא אשמים? שהם סוף כל סוף הם נפגעו בים
סוף. מי? המצרים?
כן.
חשבתי שאני מדבר על עם ישראל. ודאי, כן, כן. טוב, זה השאלה, הרמב״ם שואל את זה בשמונה פרקים. הרמב״ם שואל את השאלה הזאת. הרמב״ם אומר, כי אף על פי שהאומה המצרית בכללה איננה אשמה, אבל כל מצרי הוא מצרי, יש לו אחריות אישית, כי הוא לא חייב להיות שותף לזה. כי זאת האומה שהיא ערוות הארץ. ערוות הארץ, הערווה זה המקום שמנו באים החיים. אז זה המקום, זאת התרבות הראויה להפריה של זרע אברהם כדי להוציא משם את גאולת העולם. זאת אומה גדולה, מצרים. היא האם של כל התרבויות כולן. כן.
יש פסוק שאומר, כי ראיתי את הלחץ שמצרים מעבידים אותם.
כן.
זאת אומרת, המצרים היו עובדים את ישראל. אבל לא כרגע יכול, זאת אומרת, לא הם מבחוץ, מה שהיו עושים המצרים, לא שכרגע יכול לרחו שותף עם האם.
אבל פה מה עם מראה הסנה? יש גם?
על הפסוק שראיתי את הלחץ.
תראה, אני אגיד לך משהו. כתוב, ויגוף השם את ישראל, את העם, על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון. אפשר להחליט מי עשה. הוא נגף אותם על העגל, על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון. אותו דבר, נכון? וראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם, אז על ידי מצרים. כן.
בעצם
אמרו
שתתאש
מישראל,
כמו
שאמרת, אמרו
שתתאש.
נו. שבעצם,
כן, כן, צריך
לחלות
אותם במשהו.
התרבות של... לעשות אותם רעים. בסדר, הסנה לא התפתח. הסנה נשאר סנה, קוצני. לא נכן פרחים.
כן, אבל בהתחלה מישראל כן היה בסדר, ואז מישראל כאילו כאילו. כן, כן. ורואה
שדור
שהסנה הוא לא משתנה
מהתחלה. לא נאמר שהסנה נשאר בתכונותיו כעץ שושנים. נשאר סנה. סנה זה, זה עץ קוצני נורא, לא נעים, נכון? כלומר, אינו קלה מבחינת זו, מבחינה זו שהקיום של המשרד נשאר קיום נצחי. החומרי, הייתי אומר, הלאומי, שלא התבוללו במצרים. מכל מיני מבחינות אתם כן התבוללו, אבל מבחינה לאומית נשארו עם הייחוד שלהם. כן. כסנה, הוא חזק. לא, לא יותר טוב מבחינה מוסרית. מבחינה לאומית, זה הכל. מבחינה לאומית זה שיש הרבה בני ישראל ומבסוטים לעיקרי יהודים, גם כשהם עובדים לאלוהי מצרים. נכון? הרי על מה שאמרו אבותינו במצרים? שמם, לבושם, לשונם. מה עם עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים? זה הם לא שמרו, נכון? אבל תחום הזה זה הלך. זה הם שמרו. זה זכות. אבל מה זה הזכות הזאת? זה זכות של הבדלה לאומית, לא מוסרית. הלאה. יש פה הרבה דברים במה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה שצריך לעשות, ומשה מסרב מכמה בחינות. וכשהוא אומר בפרק ד' פסוק א', יאמרו לא נראה אליך השם, ויאמר אליו השם בפסוק ב', ד' ב', ויאמר אליו השם מה זה בידיך, ויאמר מתה, ויאמר השליחהו ארצה, וישליחהו ארצה ויהי לנחש, וינוס משה מפניו, ויאמר השם אל משה שלח ידך ואחוז בזנבו, וישלח ידו ויחז עקבו, ויהי למתה בכפו, למען ימינו כי נראה אליך השם אלוהי אבותם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. מה זה המשל הזה של המתה ושל הנחש? מה זה מתה? למה משמש מתה? הנהגה, שלטון. נחש זה הרע, יצר הרע, מה שממית, נכון? ואז משה אומר, אם אני נראה כנחש, כלומר מצרי, נכון? הרי מה הניחו על מצרים בתור תפילין?
נחש.
נחש, נכון? כן, בכל מוזיאון אפשר לראות עתיקות מצריות. במקום שבו אנחנו מניחים תפילין, המצרים הניחו נחש קטן, נכון? פה.
נכון?
גם ביד, נכון. תפילין של היום כן, היה להם יום כן, איזה נחש פה. לכן התורה אומרת, כשאתם יוצאים ממצרים, זכר ליציאת מצרים, תניחו תפילין. כן? זה הולך ביחד. אז לכן אומר משה, אני נראה כנחש, אני יכול להיות המנהיג? כן, השליחהו ארצה והיה לנחש. תיחוס בזנבו והיה למטה בכפו. כלומר, דווקא מי שבא מן התרבות החיצונית, הוא יכול להוציא את ישראל ממצרים. לא מי שבא מבפנים. יותר מזה, זה גם אומר שזאת צריכה להיות שותפות כלשהי של מצרים ביצירת הגאולה של ישראל.
למה בזנבו?
מה? בזנבו זה החלק החלש, האחורי, הנמוך. כן. עכשיו, יש פה הערה אחרונה, אני חושב שכבר עסקנו בזה, אבל מאוד חשוב לדעת את זה. פסוק י"ג, ויאמר בי אדוני שלח נא בי תשלח. אומר רש"י, תשלח את מי שאתה רגיל לשלוח. אם כן, משה חושב על מישהו, על אהרון. כן? תשלח את היהודי הבן תורה הרב שהוא יעשה את זה. למה אתה מטיל עליי דברים כאלה? ויחר אף השם במשה, אתה רוצה שאני אשלח דתיים? ויאמר, הלו אהרון אחיך הלוי. מה זה הלוי? הרב, מהגטו, אני מכיר אותו. ידעתי, מה הוא עושה? כי דבר ידבר הוא. על מה מדברים כל הזמן שם בבית מדרש? תבוא גאולה, בעזרת השם, פלל, ללמד תורה, תבוא גאולה. זה מה שהם יודעים כל הזמן. הידעתי כי דבר ידבר הוא, אבל אני לא יכול לסמוך על זה. אז זה מישהו עם כישרון פוליטי כמוך, גדלת בבית פרעו. אתה יכול להניג מדינה, אתה יכול להוביל גאולה. כן? הם רק, הדבר היחיד שהם יעשו, אם הם יקבלו את ההנהגה פוליטית, הם יבקשו עוד תקציבים לתלמוד תורה. אבל זה לא מה שאני רוצה, אני רוצה לתת להם את ארץ כנען. כן? אז כי דבר, ידברו. אבל מה אתה רוצה? גושפנקה מן הממסד הדתי. בסדר, תקבל. הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. יש אחד מהם בין הדתיים האלה שכשהוא רואה אותך גואל את ישראל הוא אומר שזאת הגאולה. הוא כתב את ספר האורות. אז אתה יכול ללכת בשקט, הרב קוק איתך. ודיבר הוא, הוא לך אל העם, והוא יהיה לך לפה, ואתה תהיה לו לאלוהים. ואת המטה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האותות. טוב, זהו להיום.